שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', מאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר בעמוד 107. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבהרות הקשורות להומר הנלמד יישאלו במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך א', עמוד 107, מאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. לפני שנתחיל בקריאת המאמר, נזכיר לכל החברים, לכל מי שאיתנו בשיעור, שמטרת הלימוד שלנו היא להגיע לדרישה משותפת להשגת כוח הערבות. ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. בזוהר, רבי יהודה פתח ואמר, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, והתפלל אל השם. וזה לשונו שם בסולם, הנה שלא יתפלל אדם אלא סמוך לקיר, ולא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, שכתוב, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר. ויש להבין מה זה קיר, שצריכים להתפלל סמוך לקיר. וכמו כן, מה זו הציצה, שאומר שאסור להיות דבר שחוצץ. מפרש הזוהר שם ובסולם, קיר ומחר. זהו אדון כל הארץ, וזהו השכינה. ולפי זה יש לפרש מה שאומר שצריכים להתפלל סמוך לקיר, היינו סמוך לשכינה. אולם, עוד לא ידוע מהו שיעור של הסמוך לקיר. אז הוא מפרש שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר. לכן יש לפרש את העניין הציצה, כמו בתבילה ובנטילת ידיים, וכמו בארבע מינים, שקושרין את הלולב, הדסים והערבות, עם עלה של לולב, מפני שהוא מאותו מין. נמצא שהעניין הציצה בינו לבין הקיר הוא, כמו שהשכינה היא המשפיעה להתחתונים, כן האדם צריך לראות, לסלק את כוח הקבלה, ושכל השקו ורצונו יהיה אך ורק להשפיע להשם. אז נקרא זה קירוב וסמוך לקיר. אך קודם כל עלינו לדעת ומחובתנו להשתדל ולהבין באפס מה כפי קט שכלנו, על מה אנו צריכים להתפלל. היינו על איזה חיסרון אנו צריכים להשיב ולומר שזהו עיקר מה שחסר לנו. ואם נוכל למלא את החיסרון הזה, כבר לא יחסר לנו שום דבר. הנה ידוע שעיקר התפילה על שכינתה בגלותה. אבל גם זה צריך פירוש. ובהרבה מקומות כתוב שעיקר מה שאנו צריכים להתפלל הוא לעוקמה שכינתה מאפרה. ויש על זה הרבה פירושים. ומה שאנו יכולים קצת להבין היא מלכות שמיים. וזהו מה שהאדם מקבל על עצמו, שאין לו שום דבר בעולם שזה יהיה תכליתו, רק לשמש את המלך שלו על מנת לקבל פרס, שעל ידי זה הוא יזכה לדבקות השם, ותהיה לו אז היכולת להנות למלך, על דרך מה הוא רחום, אף אתה רחום, ויהיה מוכשר אז לקיים את מחשבת הבריאה, שהיא בבחינת להיטיב לנבראיו. אולם בחינה הנקראת להשפיע הנחת רוח לבורא יתברך, אינה לוקחת מקום אצל הנבראים בו בזמן שהם נולדו עם רצון לקבל. ובעבור זה אין בכלל מושג של להשפיע מובן להם. וזה דומה לדבר המונח באפר ואין איש שם על לב שכדאי להרים אותו. וזה נקרא שכינתה באפרה. וזהו כמו שכתוב, אזכרה אלוקים ואהמיה, בראותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. ועיר, פירושו כמו שכתוב, עיר קטנה ואנשים בה מעט. ומפרש אבן עזרא וזה ללשונו, המפורשים הקדמונים אמרו, כי זה על דרך משל, עיר קטנה גופו של אדם. ואנשים בה מעט, בעלי כוח התולדות, משרתי הנפש. לכן, גם כאן צריכים לפרש עיר אלוקים, היינו בזמן שהגוף רוצה שישכון בתוכו אלוקים, בגוף הזה, אז כל האיברים מתנגדים לזה. והעבודה די להשפיע, היינו לעבוד לשם שמיים. עבודה זו היא בתכלית השפלות, ויש בעבודה זו טעם של עפר. וכמו שכתוב בקהלת הנהש, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. שפירושו שכל מה שיאכל יהיה לו טעם עפר. כמו כן כאן, בזמן שאדם מתחיל לעבוד בעבודה דלשם שמיים, ואינו רואה מה שיצמח מזה איזה טובת הנאה לאהבה עצמית, אז העבודה הזו היא בשפלות. וכל מה שהוא עושה, הוא מרגיש בעבודה זו טעם עפר. וזה נקרא עיר אלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. זאת אומרת, אם יש הציצה בינו לבין השכינה, היינו אם עבודתו בנויה על בסיס של אהבה עצמית, הוא חושב על עצמו שהוא ברום של מעלות השלמות. מה שאין כן, כשהוא רוצה להעביר את ההציצה שיש בינו לבין הקיר כנל, אלא רוצה שהעבודה שלו תהיה על בסיס דה להשפיע, אז הוא מרגיש את עצמו שהוא נמצא בשאול תחתיה. כי לא רואה בעבודה זו שיהיה לו מה לקבל עבור הרצון לקבל שלו, אז כל האיברים מתנגדים לעבודה זו. ועכשיו נבין על מה אנו צריכים להתפלל. כי עיקר התפילה צריכה להיות על מה שהשכינה היא באפרה. זאת אומרת שעבודה בשביל להשפיע על השם היא עבודה שפלה ובזויה. ואנו מבקשים מהשם שהוא יאיר עינינו ולהסיר את החושך המרחף לעינינו. ועל זה אנו מבקשים, כמו שכתוב, מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון. כידוע שהשכינה הקדושה נקראת ענייה ודלה, כמו שכתוב בזוהר, והיא מונחת באפר, מאשפות ירים אביון. הכוונה על אלו שרוצים להידבק בה, ומרגישים שהם נמצאים בשפלות, שאינם רואים שום מציאות שיוכלו לצאת מן הבוץ הזה. אז הם מבקשים להשם שהוא ירים אותם. ובמקום שהעבודה שהגוף מסכים שהיא על בסיס של רצון לקבל, שמבחינת להשפיע אין להם שום מושג, אז עבודתם היא בבחינת גאות, שמתגאים בזה שהם עובדי השם, והאחרים הם בתכלית השפלות, שהם רואים תמיד החסרונות של האחרים. מה שאין כן אלו שהולכים בדרך האמת, היינו שרוצים להגיע לבחינת להשפיע, הם בחינת שפלים. משום שהם רואים שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אם כן, אין הם רואים אצלם שום מעלה יתרה יותר מעל אחרים. ואלו אנשים נקראים שפלים, משום שהם רוצים להתחבר לבחינת השפעה, שהיא בחינת שפלות. וזהו טעם נוסף שנקראים שפלים. אז הם יכולים לומר מה שכתוב, רם השם גדול ונורא, משפיל גאים עדי ארץ ומגביה שפלים עדי מרום. שאז הם אומרים, מה שהיה מקודם בשפלות הוא עכשיו רם וניסה גדול ונורא. בזה שמרגישים עכשיו, מה שהיה מקודם בחינת עבודה באהבה עצמית, שהיא בחינת גאות, שהיו מרגישים בחינת גאווה בעבודה כזאת, נעשה עכשיו בחינת שפלות, כי הם מתביישים לעבוד בשביל אהבה עצמית. אבל מי נתן להם הכוח הזה שירגישו כך? הלא הקדוש ברוך הוא נתן להם. לכן האדם אומר אז, משפיל גאים עדי ארץ. והעבודה דלהשפיע שהייתה מקודם בשפלות, נעשית עכשיו אצלו עבודה דלהשפיע ברום המעלות. ומי עשה לו זאת? רק הקדוש ברוך הוא. אז האדם אומר, הוא מגביע שפלים עדי מרום. ועניין שכינתה בגלותה, הכוונה שהאדם צריך להרגיש שהיא בגלותה. שפירושו הוא, היות שאדם נקרא עולם קטן, שהוא כלול מ-70 אומות, ובהינת ישראל שבו היא בגלות. היינו שהעם ישראל שבו משועבד לאומות העולם שבו, ואין להם לעשות שום דבר לטובתם, אלא רק עבור אומות העולם. שעם ישראל נקרא בהינת ישר כל, שהוא רוצה להשפיע לבורא, והם רוצים לעבוד בעל מנת לקבל, שזה נקרא אומות העולם. ולפי זה יש לפרש, ישראל שגלו, היינו, אם ישראל נמצאים בגלות, שאינם יכולים לעשות שום דבר לבהינת ישר כל, שכינה עמהם, שגם היא בגלות. כאילו אינה יכולה לשלוט עליהם, כי כביכול שהם שולטים עליה. וזהו שאמר דוד המלך, לא לנו השם, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך. למה יאמרו הגויים, עיין האלוקיהם, ואלוקנו בשמיים, כל אשר הפץ עשה. ולפי הנ"ל יש לפרש שאנו מבקשים להשם שיעזור לנו לצאת מהגלות. שזה שאומרים לא לנו, הכוונה על הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת שאנו רוצים שהמחשבות והרצונות והמעשים לא יהיו עבור הרצון לקבל שלנו, שזה נקרא שכל החשיבות היא לאומות העולם. אלא לשמך תן כבוד, שלא תהיה שכינתה בגלותה ושתהיה בבחינת עפר, אלא שיהיה מגולה הכבוד שמיים, שזה נקרא שיתגדל ויתקדש שמי רבה. וזה העניין למה יאמרו הגויים, היינו אומות העולם שבתוך אדם שהם נקראים גויים, ומה הם אומרים? עיינה אלוקיהם. היינו שהם מתנגדים לאמונת ישראל, שעבודתם היא במוחה וליבה, שכל עבודתם היא בתוך הדעת. אבל אלוקנו בשמיים, היינו שדווקא למעלה מהדעת הנקרא שמיים, שהוא למעלה משכלנו. ולמה עשה השם שהעבודה שלנו תהיה למעלה מהדעת? אין אנו אומרים שאינו יכול לעשות אחרת, אלא כל אשר חפץ עשה. והוא הבין שעל ידי העבודה למעלה מהדעת, היא דרך יותר צליחה להגיע למטרה, שנוכל לקבל את הטוב והעונג, ויחד עם זה יישארו בעל מנת להשפיע, ולא לתועל את עצמו. ויש לפרש על חסדך, על עמיתך, שאנו מתפללים להשם, כי לשמך תן כבוד. על חסדך, הכוונה שמידת החסד ישפע לנו, שיהיה לנו הכוח ללכת במידת החסד, הנקרא כלים דהשפעה, שבזה שיהיה לנו השתוות הצורה, אז נוכל אחר כך לקבל את הטוב והעונג, שזה נקרא מידת האמת, כמו שמפורש בתלמוד 10 הספירות, וזה לשונו. לכן נקרא גילוי השגחתו בשם ואמת, כי הוא אמיתיות הרצון שלו יתברך, באים רק לגלות אמיתיות הזו שבהשגחתו, שהוא להיטיב לנבראיו, ולפיכך נקרא תיקון הזה בזרנפין בשם ואמת, וזה הפירוש על עמיתך.
קודם כל, אנחנו צריכים לא לשכוח שהכל מדובר לא במדידות שמחוץ לנו, כי מחוץ לנו אין כלום. האור העליון פשוט, ואותו אנחנו מגלים אך ורק לפי השתוות הכלים שלנו עמו. לכן כל המדידות, כל ההבחנות, זה אך ורק כלפי האדם המסיק. ואם כך, אז אנחנו מדברים על החשיבות, חוסר חשיבות, רצונות, גבוה, נמוך, גלות, גאולה, נפילה, עלייה, כל הדברים הם גם נברא ובורא, הכל זה כלפי הרגשה וכלפי הבחנות שבנברא בלבד. ואנחנו נמצאים מלכתחילה במציאות שבכוונה מסודרת כך שהרוחניות לנו לא חשובה. הבורא, השכינה, כמקום גילוי הבורא שבאנו, הרצונות עינו שלנו שיהיו בהתאם לבורא כדי לגלות אותו, התכונת ההשפעה, הקבוצה שבה מגלים ומתקדמים לגילוי הבורא, כל הדברים האלו ששייכים לאלוקות במילה אחת, הם לא חשובים בעינינו. ונעשה כך בכוונה, בכלים שלנו, ברצונות שלנו, שיהיה לנו הגיעה, להגיע לתכונה הפוכה, לחשוב שיהיה בעינינו דבר השפעה. למה צריכה להיות העבודה כזאת? כדי שאנחנו על ידי העבודה הזאת נגלה כל ההבחנות שבה משפיע מדבר והיפוכו, וכשנגלה בו מי הוא מה הוא, במידה שאנחנו מגלים אותו, אנחנו בעצמנו צריכים לפני שמגלים אותו להתקלל מהתכונות האלו כדי לגלות, ואז אנחנו בזה משתנים בצורתנו החיצונית, שבמקום שצורה שלנו תהיה קבלה, הצורה שלנו תהיה השפעה. איך יכול להיות החומר שלנו שתהיה השפעה? הרי הוא מלכתחילה רצון. נכון, הרצון הזה יבטא את עצמו בצורה חיצונית, כאילו הוא רוצה להשפיע. לא חשוב מה שהוא יעשה, אלא תמיד הוא ידאג שכלפי הזולת, וזולת זה קבוצה או הבורא, הוא יראה את עצמו כמשפיע. ואם לא, לא עושה כלום. אז כל התפילות שלנו הם להרים חשיבות ההשפעה בעינינו. זה נקרא לקים שכינתא מאפרא. שכינה זה הכלי שבה מתגלה תכונת ההשפעה. מסך ואור חוזר. שכינה זה חיבור בין החלקים, הנשמות, שכל אחד מחבר אותם למרות התחייה, שעל ידי זה המקום הזה מקבל מסך ואור חוזר, תכונת ההשפעה, כוונת ההשפעה. לפי גודל כוונת ההשפעה, כך מגלים שבתכונה הזאת, במסך ואור חוזר, שורה האור הבורא. וכך זה כל העבודה שלנו. שני מצבים, גלות וגאולה, שגאולה זה א', שבמילה גאולה לעומת הגלות, זה הבורא, האור, ששורה בתוך כלי, הבורא, תכונת ההשפעה, ששורה בתוך הנברא, בתוך הרצון שלו. ולכן, עד כמה צריכים אנחנו לעבוד בזה, כתוב, שלא יהיה דבר חוצץ בינך ובין השכינה. זאת אומרת שכל הרצונות שלך, הם תהיו כולם כולם בשכינה הזאת. זאת אומרת, בתכונת ההשפעה, כולם, כל רצון ורצון, תהיה מצויד בכוונה על מנת להשפיע. ולכן כל המציאות צריכה להיות לאדם מחולקת לשניים. האמצעים ושמביאים אותו לתכונת ההשפעה, שיסדר אותם בחשיבותם עד כמה שיכולים לא יהיו, שזה מורה, ספרים, קבוצה, הפצה, לימוד, חברים למיניהם, וכל הפעולות שכדאי לו לעשות כדי להגיע לתכונת ההשפעה. ובתכונת ההשפעה ישנם גם כן כל מיני דרגות החשיבות בהשפעה. קודם השפעה לחברים, לקבוצה, שמביאים להשפעה לבורא. זאת אומרת, הקבוצה יותר חשובה מהבורא, כי היא האמצעי שבלעדיה אי אפשר להגיע אליו, ולכן גם זה בעבודה צריך להיות מסודר נכון, כי אם מסדר ההפך חשיבות, אז הוא שוכח על אמצעי ולא מגיע אף פעם ליישום המטרה. ואנחנו כל הזמן צריכים לדאוג לסדר הנכון, מה קודם ומה אחר כך, כי אנחנו פועלים אך ורק מתוך הרצונות. החומר שלנו זה רצון, וברצון תמיד חשוב איך אתה מסדר אותו, אז זה יותר חשוב וזה פחות, והוא עוד פחות והוא עוד וכן הלאה. והסדר הרצונות המסודרים בצורה מחשוב ביותר עד הפחות חשוב ביותר, זה נקרא הקף שאדם בונה לפניו, וכך הוא הולך ומתקדם מעצמו לדברים ככה בדרך, מחשוב ביותר עד חשוב פחות, שמה שנמצא לפניו עכשיו זה הדבר החשוב ביותר. לכן שדורש תיקון, שמתפלל, אז תפילה שלו להקים שכינתה מאפרה, כי זה הכלי וזה הכי חשוב, והבורא זה אחר כך. הוא לא יכול להיות במגע עמו אם הכלי הזה לא מסודר, ולכן הקבוצה כאן החשובה ביותר, הערבות, מפני שאם לא יקבע את זה, אז כל היתר החשבונות שלו גם כן לא יהיו הנכונים, כי דרך הערבות הוא כבר יכול הלאה לקבוע. אז מה אחרי הערבות? אחרי הערבות זה שנתגלה הערבות, אז התגלה הכלי, ההשפעה הדדי, אז כולנו נעלה מעל הרצון לקבל לרצון להשפיע, לתשובה מהירה. אז בתשובה מהירה התגלו לנו שם זדונות ושגגות שנטפל בהם ונגיע לתשובה מאהבה, ואז בתשובה מאהבה יתגלה לנו כבר הבורא, שלא אנחנו משפיעים, וגם כן דרך זה שאנחנו משפיעים לכל השכינה, זאת אומרת לחלקים, לנשמות וכו' וכו'. זאת אומרת, הכל צריך להיות מסודר בקף, שהוא כל נקודה ונקודה שבקף זה רצונות בחשיבותם הברורה, שמסודרים מחשוב יותר לחשוב פחות. לכן שמסביר לנו כאן רבש והספר חזקיהו פניו אל הקיר, זאת אומרת קודם כל לקיר ואחרי זה כל היתר הדברים. זאת אומרת, קודם כל לתיקון הכלי המשותף, ואחרי זה כל היתר הדברים שיסתדרו. וגם כן, כמו שאנחנו לומדים, שכל יום שכינה היא מלכות חוזרת להיות בתולה, שכל יום ויום צריכים לעשות ממנה כלי. אין שקרת ברית אלא למי שעושה כלי. זאת אומרת שחייבים כל יום להבין שאנחנו קמים תמיד שוב בחוסר קשר עם ההשפעה, עם הקבוצה, עם השכינה, עם הבורא, וזה נכון וזה טבעי וזה טוב שכך אנחנו מתחילים שוב ושוב בירור הכלים. זה נקרא שבאמת כל יום מתחיל מחדש, יהיו ביניך כחדשים, וצריכים ללכת בחשיבות האמונה למעלה מהדעת, שוודאי שלא לצפות שבבוקר היינו בכל רגע ורגע זה יכול להיות שיהיו לך חשובה תכונת ההשפעה, שתהיה חשובה, ודאי שלא, וזה טוב. זאת אומרת, להיות מוכן לזה, ודווקא שמח מזה שכך מתגלה, שמח מזה שאתה לא שוכח, שאתה בכוח, סימן שיש השפעת הקבוצה שנותנת לך מיד יכולת להגיב נכון על ההבחנות, שישנם ההבחנות, חשיבות בקבלה, וישנה גם כן ההבחנה שחייבת להיות חשיבות בהשפעה, ואתה צריך לעלות אז למעלה מהדעת בחשיבות הזאת. זאת אומרת, לחפש לא בך אלא באמצעים החיצוניים, כוחות להתעלות מעל החשבון האגואיסטי שלך, ולא לחכות עד שבאגו אי פעם יהיה חשיבות להשפעה. אף פעם זה לא תהיה חשיבות להשפעה בתוך האגו, וזה דווקא הטוב שישנה לנו תמיד אפשרות עוד ועוד לעבוד. לכן התפילה לקיר, לשכינה, לקבוצה, לחשיבותם, זה תפילה שכל יום וכל רגע יכול לאדם לחדש, ולפי זה הוא מתקדם. ואם יבדוק את עצמו ויעריך את המצב שלו לא לפי ההרגשה ורצון האגואיסטי שלו, אלא לפי כמה שהוא ער לכוון את עצמו נכון, אז השמחה שלו היא תהיה שמחה מטרתית, וכבר תעזור לו מאוד להתקדם. וודאי שהכל תלוי בכמה שיותר מהר מתעורר בכל רגע ורגע בתפילה הנכונה. אבל זה תלוי אך ורק באיך הוא מסדר את הסביבה שמשפיעה לו בכל רגע ורגע שהוא נופל, אז בהתאם לזה שנמצא בהבחנות הנכונות, וזה מפני שבפנים הוא רצון האגואיסטי, אבל מבחוץ יש לו השפעת המקיפים שמגיעים לו דרך הקבוצה, ואז הוא תמיד נמצא בשני הכוחות, פנימי ומקיף, ויכול תמיד לסדר את עצמו בחשיבות על תפילה הנכונה. כן.
בעניין הזה של לסדר את הקבוצה בצורה נכונה, מה האדם צריך לעשות מבחינת היחס שהוא רואה שהוא, נאמר, לא יכול להסכים עם צורה חיצונית כפי שהוא רואה את הקבוצה, ויחד עם זאת הוא צריך לסדר איזושהי שבעצם הקבוצה תרים אותו?
זה לא נכון שאני לא יכול לדרוש מהקבוצה להרים את אותי. זה לא נכון שאני לא יכול להתעורר מהקבוצה, מפני שהם לא מסודרים, מפני שהם לא נראים לי נכונים. זה לא נכון. זה שני דברים שונים. אני יכול להיות בקבוצה שנראית לי, לאגו שלי, לרצון לקבל שלי, פושעים בכל דבר, לא רוצים להתחבר, מזלזלים בהכל, לא אכפת להם שום דבר מצד אחד. מצד שני, למה הם נמצאים כאן? הבורא מחזיק אותם מלמעלה. לא הם בעצמם, הם בעצמם, תגיד שכלום ושום דבר. אבל הוא בחר בהם, הוא הביא אותם לקבוצה, הוא יודע שהם המוכנים והם הרצויים, הראויים בעיניו להתקדם. אז מצד הזה, מצד שהבורא מסדר אותם, לא מצדם, אז הוא מעדיף אותם. כן? זהו. אישה שנתת לי, כמו שטען אדם הראשון. נכון, זה מה שנתתי לך, ואתה חייב לקבל. אז אני מעריך בהם את בחירת הבורא בהם, ולא מה שהם בעצמם. הם בעצמם, תעזוב את זה בינתיים. קודם כל את זה, שאני מתחיל להעריך אותם מפני שהבורא נתן להם, עד כמה שאני יכול להעריך אותם בזה, כמו שאני מעריך את הילדים שלי. יש לי לילדים אהבה בהמית, טבעית, כן? ללא שום הצטיינות מצדם. אתה רואה לפעמים אמא מסתכלת על התינוק שלה, אתה מסתכל, חתיכת, זה גואל נפש, זה משהו ש... איזה תענוק יש להסתכל עליו, איזה תענוק יש צורח, זה תראה, איזה חתיכת בשר אדום, צועק, צורח, כלום. תראה מה שזה בעיניו, אין דבר יותר חשוב, יותר מתוק. נכון? זהו. למה? זה שאלה. אין תשובה. אז אם הבורא אותו דבר, אם הבורא בחר בחברים, קודם כל אני יכול להתייחס, להגיע לכזאת יחס אליהם. אין תשובה. זהו, זה, הוא בחר וזה מספיק. זה נקרא טבעית. זה בא מהטבע. אחר כך כבר משהו אחר. אם אנחנו גודלים והם צריכים לגדול, במידה שאני כבר מתחיל לייחס להם חשיבות, אז אני צריך לדרוש מהם והם ממני, ואנחנו יחד בערבות. בערבות. כן? כבר אני יכול להגיע למצב שאנחנו יחד עובדים על החשיבות שלנו הדדית. זהו, זה כבר משהו אחר. זה במידה שאנחנו מקנים אחד לשני את העצמאות, החשיבות בהשפעה הדדית. שאני כבר אומר ככה, הם משפיעים עליי, אז הם חשובים בעיניי, נגיד בגורל שלי הרוחני, ב-100%. זאת אומרת, אני כבר מתייחס אליהם ב-100% חשיבות. נגיד כמו באיזה שופט שיכול להכניס אותי לבית סוהר, איך זה נקרא?
מאסר עולם.
מאסר עולם. זאת אומרת, אני כך מייחס להם חשיבות. במידה הזאת כבר אני לא סתם מקלל אותם ומזלזל בהם. הזלזול זה כבר לא זלזול. אתה מבין? שהם לא טובים, יכול להיות, אבל חשובים. זה מידה אחרת לגמרי של היחס. ואז יש לי ברירה. אני חייב, כמו לפני השופט הזה, להשיג, לא יודע מה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל אתה מבין שיש לך כאן בעיה. הבורא יצב לפניך את המפלצת הזאת, קבוצה, אם אתה מסתדר איתה, אתה מאושר, מסודר. אם לא, מאסר עולם. אז תחליט איך אתה מתייחס. אתה מבין? זאת אומרת, לבנות לאט לאט מערכת יחסים ממך, זה לא, ולא, מי הם ומה הם זה בכלל לא חשוב. השופט יכול להיות ראש מאפיה, סתם אף אחד לא יודע שהוא כזה, והוא שופט. ונגדיך רוצה לעשות ממך לא יודע מה. אבל אין לך ברירה, אתה חייב לחפש משהו. מה, אתה תרים ידיים? אם תרים ידיים, אז בסדר, רד מכאן ולך. אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים בכל זאת להתקדם, אין ברירה. אז למעלה מהדעת אנחנו צריכים להצדיק את הקבוצה וכל החברים, כי הבורא ברא אותם ושם אותם לפניי. ובכלל יכול להיות, אני רואה אותם כאלו באגו שלי, ולא שהם כאלו, מי יודע? כל הפוסל במו פוסל. מה עושים? אז אם אתה מתחיל ככה לעבוד לאט לאט, אתה תעבור כאן המון הבחנות. אתה תבין שאין פה במי לטפל, במה לטפל. איך יכול להיות לא? אבל בכל זאת אנחנו צריכים לדבר איתם וחברים, במידה שאתה משקיע ומוכן להיות איתם במסירות נפש כלפי הקבוצה, אתה תרגיש בזה שיש לך, שאתה קונה כלי מיוחד ביחס אליהם, שאתה כן יכול לבוא ולדרוש. ואז דרישה שלך היא על כלי המשותף, על הערבות. ובערבות הזאת, במידה שאתה נמצא בה, אתה בא ודורש. ובעצם הדרישה שלך עכשיו, כשאתה פונה אליהם, היא פתאום, אתה מגלה שלמי אני פונה? אני פונה בעצם לאותם הרצונות שלי שחשבתי שהם לא שלי. אז אני בעצם פונה לתכונותיי שאני רואה אותם ההפוכות. אתה מתחיל לסגור את כל העבודה בפנים. ואז אין חציצה בינך לבין הקיר. זה נקרא שהנשמה עולה ונכללת במלכות דאצילות. ככה זה? כן. אבל זה, שוב, זה עניין של בירור. הוא בירור הדרגתי. לא למהר בו. אנחנו עוד צריכים הרבה הבחנות כאן להסיק. הרבה הבחנות. ואתה תגלה עד כמה שאני לקבוצה, קבוצה לי, זה לא קבוצה, זה אני, היחס במידה, איך אני יכול להתייחס אליהם ככה ולא, אני מתייחס אליהם, מי זה אני ומי, בקיצור, עד שנעשים כאחד. זה צריך לבוא גילוי בהדרגה. אני יכול לפתוח כאן הרבה הבחנות, אבל זה לא טוב. זה לא טוב. חייבים לעשות את זה לאט ולבד. חפשו את הדברים, אסור כאן לדלג על השלבים. כן.
אז מה בכל זאת הכיוון להתחיל את הבירור הדרגתי הזה?
הכיוון זה ברור לנו. הכיוון זה לגלות את הכלי שבו אנחנו לפי השתוות הצורה עם ההשפעה מגלים את הבורא. איזה, מה זאת אומרת? אין לנו יותר מה שלעבוד אל הכלי בלבד. זה הכל. כך אנחנו צריכים לדאוג. והכלי הזה הוא, הכלי הזה הוא, אני המחובר עם הקבוצה שאין בינינו שום מחיצה, וזה הכלי שבו במידה שאני מגלה שאין ביני לבינם מחיצה, זה הופך להיות לכלי לגילוי הבורא. ואני לא צריך לדאוג לגילוי הבורא, אני צריך לדאוג לזה שלא יהיה מחיצה ביני לבין הקבוצה. זהו, זה ניתן לי לבדוק. זה ניתן לי לבדוק. זה ניתן לי לגלות, זה ניתן לי לחזק, לבדוק את זה איתם בכל מיני פעולות, דיבורים, צעקות, ויכוחים, בירורים. כן, זה ניתן. אבל לא לתלות שום דבר בהשגת תכונת השפעה, אלא שהתכונה הזאת תהיה מושגת כתכונת הכלי. האור הוא מיד התלבש לפי השתוות. האור זה התפעלות הפנימית שתתגלה בתוך הרצון המשותף, שתגלה תכונת ההשפעה. אבל זה לא בא מבחוץ, זה מתעורר מבפנים. האור נסתר, הוא נסתר בנו. כן.
שאלה מארצות הברית. למדנו שצריכים לחפש שמחה באחרים ולא בתוך עצמי. ואני לא רואה שמחה כשאני מסתכל על אחרים. אז איך למצוא אותה?
שוב, זה מפני שאנחנו רואים עכשיו קבוצת ניו ג'רסי, יופי. קבוצה חדשה, חזקה. יופי, שהתחזקו. שמחה באחרים, אני גם כן, שוב, תלוי איך אני שופט אותם, איך אני פוסל אותם. יכול להיות שבאמת קבוצה נמצאת בחוסר שמחה, אבל שאלה היא האם אני הולך לבקר אותם ולנענע אותם שנהיה כולנו בשמחה, או אני הולך לבקר אותם כדי להוריד אותם. שאלה האם אני בחוסר שמחה הזה מוצא מקום לעלות ומבין שחייבים לעלות. אני לא יודע, יש כאן נתנו לנו הבחנות, אנחנו כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, ש יש בכל המצבים הללו נעשה ונשמע. אין כאן מה לעשות. אנחנו מחכים לחומר דלק אגואיסטי. מתי יהיה לי שמחה, מתי אני אראה איזו תוצאה קודם ואני שאני נמשך אליה, מתי אני אראה את הכדאיות בכלים האגואיסטיים שלי שכדאי לי, ואז אני ירוץ. מה רוצים ממני, שאני מטומטם? אני מתחיל להתגאות שאני לא עושה כלום מפני שאני לא רואה שכדאיות. הם רצים בגלל שהם רואים שכדאי להם. אני עבור שכר הזה על דבר כזה אני לא בא. אני צריך משהו חשוב. אני לא יכול לרשות לעצמי סתם להיות באיזה עסק שמי יודע איזה רווחים הוא מביא. אז אדם שבצורה כזאת מתייחס לרוחניות, הוא פשוט נמצא בחוסר הבנה, בחוסר בירור, באיזה כלים הוא שופט. שהוא מלכתחילה אגואיסט, ולכן הוא לא יכול לשפוט בכלים האגואיסטיים שלו רווח הרוחני. תמיד רווח רוחני בכלים דאגואיסטיים נראה אפסי. ולכן בטוח שלא כדאי לזוז ולא כדאי בכלל לעשות כלום. לך מפה. וזהו, אם אתה ככה מתייחס. אלה מלכתחילה אנחנו צריכים לקבוע שאנחנו הולכים על האפס, אם לא על המינוס. וזה בשבילנו רווח. בכלים שלי, כמה שאני אראה שלא כדאי, סימן שזה כבר שווה משהו. וכך מתקדמים. ואז אני צריך לבנות בחברה את הדמות השכר שכדאי לי, מפני שחברה מחשיבה אותו. אז לפי גודל החברה, גודל השכר, ואז לפי זה באים לחשיבות הכלים וחשיבות המילוי שזה הבורא. אם בורא עכשיו יבוא ויתלבש, אנחנו נגיד, זה מה שאנחנו רוצים? מה פתאום? זה הכי פחות אני רוצה. להתמלות מזה שאני משפיע לאחרים. אז נברח מהר מזה, נעבור לחלק השני.
מהר נעבור לחלק הבא של השיעור.